פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת, פרשת משפטים. פרשת משפטים מתחילה בפרשה של, בפרשיית עבד עברי. האמת היא שהפרשה הקודמת, פרשת יתרו, שעוסק במתן תורה, זה הפרשה, אם אפשר לומר, המרכזית ביותר של חמישה חומשי התורה. מתן תורה, עשרת הדיברות, ושלא חס וחלילה יהיה בלבול אצל אף אחד, אז רש"י אומר בפרשת בהר, וידבר השם משה בהר סיני למור, ואז מתחיל שם, מתחיל את מצוות השמיטה, אז משה רבינו שמצרף ואומר, וידבר השם משה בהר סיני, אז רש"י אומר, מה העניין שמיטה אל הר סיני, מה פתאום צריך להזכיר שזה נאמר בהר סיני? אז רש"י אומר את הדברים הידועים, שכל התורה ניתנה בסיני, גם התורה שבעל פה, לכן גם מה שמיטה? כמו ששמיטה נאמרה בסיני, שזה מצווה נוספת מעבר לעשרת הדיברות, כך כל המצוות. כך שאי אפשר להגיד שיש דברים שנאמרו בסיני, ויש דברים שהם פחות חשובים. יש את עשרת הדיברות, והלוואי שאת עשרת הדיברות נשמור כראוי. יש כאלה שאומרים, טוב, את עשרת הדיברות שנאמרו בסיני, זה אני רוצה לשמור. הלוואי. מבחינת מצווה גוררת מצווה, מי שיסיים ויקיים את עשרת הדיברות כראוי, כבר הוא באמת בשלב טוב, להתחיל, בוודאי. אבל היינו מצפים אולי, היינו מצפים שאחרי מתן תורה, מסיימים את מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, התורה תתחיל לדבר איתנו, לצוות אותנו על מצוות שבין אדם למקום. המצוות הראשונות שמובאות בעשרת הדיברות. מצוות האמונה, אנוכי השם אלוקיך, מצוות השבת, המצוות היותר כביכול בסיסיות מאשר מצוות שבין אדם לחברו. ועבד עברי, זה ודאי שייך למצוות שבין אדם לחברו, פרטים על, על, על יהודי שלצערנו גנב ואין לו עכשיו אפשרות לשלם, אז התשלום שהוא צריך לשלם הוא על ידי זה שהוא נמכר, מוכרים אותו לעבד. אבל יותר מזה, גם אם נגיד טוב, אז האמת היא שהתורה רוצה להראות לנו, וזו התשובה יותר פשוטה על עצם העניין הזה שהתורה מתחילה על בין אדם לחברו, התורה מראה לנו, שגם בן אדם לחברו צריך ללמוד בסיני, ושלא לחשוב שאם אני מקיים דברים שבן אדם לחברו, אז הכל בסדר. סליחה, שאם אני מקיים בן אדם למקום, הכל בסדר. אני יש לי אמונה, אני כבר, אני צדיק. ממש, ממש לא. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, חייב לבוא ביחד, חייב לבוא צמוד, צמוד. אף אחד לא על חשבון השני, ואף אחד לא עומד איתן בלי השני. אי אפשר להגיד, אני איש טוב, אני בן אדם לחברו, זה מספיק. לא, התורה. היהדות נותנת משקל לבן אדם למקום, שווה לבן אדם לחברו, וזה לא עוזר להיות בן אדם לחברו בלבד, וכן להפך. לכן התורה כשהיא מסיימת, כשאנחנו מסיימים את מתן תורה, מיד התורה עוברת למצוות שבן אדם לחברו, והמצווה הראשונה היא עבד עברי. והשאלה נשאלת, שאלת השאלה שאני שואל עכשיו, שאל הגאון הצדיק רבי חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר בירושלים עיר הקודש, והוא שאל, בסדר, בן אדם לחברו, גם כן יש בתוך פרשת משפטים עוד מצוות שבן אדם לחברו. מצוות יותר מעשיות, יומיומיות. עם כסף תלווה את עמי, הלוואה שנותנים אחד לשני, מעשה חסד, כל מיני דברים שיש בן אדם לחברו. צריך להתחיל עם פרשת עבד עברי. מה יש בעבד עברי? חוץ משזה לא כל כך, חוץ משזה לא כל כך מעשי, זאת אומרת, מתי שזה מעשי לצערנו בחיים יומיומיים, אבל כמה זה קורה? בזה אתה מתחיל מיד אחרי פרשת יתרו, פרשת המתן תורה, שם אתה מתחיל עם העבד עברי. אמר רבי חיים שמולביץ, בשביל ליישב את הדברים, בשביל להסביר אותם, הוא המשיל משל, משל נפלא ביותר. והוא סיפר כך על איזשהו מלך, היה ישב על כיסא מלכותו. והכל התנהל כרגיל, וכמו שצריך, ניהל את הממלכה כראוי. ואז יום אחד, כדרך הסיפורים הידועים, התחיל מהפכה. ממלכה שכנה רצתה להשתלט, רצתה לכבוש את הממלכה של המלך שלנו, והתחיל מלחמה, מלחמה קשה מאוד. המלך בדרך לא דרך, באיזשהו מערה, באיזשהו תעלה שהוא בנה לעצמו לפני שנים רבות, תעלה מערה ביטחונית, ששם הוא נכנס ויכל לצאת במקום אחר, נכנס לתוכו ויצא אכן במקום אחר, והצליח לברוח לאיזה כפר רחוק. ובכפר הזה הוא מספר לבעל הבית הראשון שהוא נתקל בו, אני המלך של המקום ההוא, אתה לא יודע אם שמעת או לא שמעת, אבל יש שם מהפכה גדולה, אני מאוד מבקש שתעזור לי, תביא אותי לביתך לזמן מה, עד שירגע עניינים, אני אחזור, לא משנה מה, אני כמובן, אני אשתדל לשלם לך את כראוי כשאוכל. וטוב, מקבל אותו, וככה יום אחד, אחרי כמה ימים, שומעים בכפר שהצבא, שומע שהמלך ברח לכפר הזה, והצבא של הצבא הכובש מגיע לכפר, ורוצה לחפש את המלך. טוב, לקח אותו לאיזשהו מרתף, בעל האכסניה, המארח, לקח את המלך, הכניס אותו למטה למרתף, שם עליו סמיכות וסמרטוטים, אמר לו, תתחבא בצורה הזאת, הם הסתובבו פה, יראו כזה חבילת סמרטוטים, זה ככה ייראה. אז ככה שאולי זה יעזור, שלא לא יארגו אותך, לא יתפסו אותך, לא יעצרו אותך. וכך היה. הוא ירד למטה למרתף, כיסה את עצמו בסמרטוטים ובכל מיני, כל מיני דברים שהיו שם באזור. הם נכנסו, עשו סריקות בבתים, נכנסו גם למרתף, ועברו ליד הרמת הסחבות והסמרטוטים, ובאמת לא עשו שום דבר, אפילו כמעט לא נגעו בזה, הבינו שמסתום איזה, איזשהו חבילה כזה, הרמה כזאת שאין שום דבר מתחת. וכך הוא ניצל. טוב, המלך חזר, למקומו אחרי תקופה, הצליח להשתלט חזרה על המלוכה שלו, על כל הממלכה. וברגע שהוא התיישב על כיסאו והכל חזר למקומו ולאיתנו, דבר ראשון מה הוא עושה? קורא לאותו כפרי שירח אותו והציל את חייו. טוב, הוא קורא לו, אומר לו, תשמע, אני חייב לך את ההכרת הטוב הכי גדולה שיש, הצלת את החיים שלי. קורא לכל השרים, ובמעמד של כל השרים, וראשי הצבא, אומר להם, תראו זה שהציל אותי, אני הולך לתת לו פרס גדול, אני תת, ככה, דיבר איתו בצורה מאוד מכובדת, והבטיח לו הרבה דברים. ואז נעמד אותו כפרי ושואל את המלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה אתה הרגשת ברגע הזה שהיית שם במרתף שלי, וששמתי עליך סמרטוטים וסחבות? תגיד לי, מה הרגשת? אז המלך כועס, אומר לו, תגיד לי, אתה מדבר איתי עכשיו על מה הרגשתי אז? זה פגיעה במלך. פגיעה במלך אחת דתו להמית. מה פגיעה? אתה פוגע במלכות. פגיעה במלכות, זה דינומיטה. אומר לכל השרים, אני מבקש לשפוט אותו מחר, זהו. הוא פגע במלך. הוא שואל אותו שאלות כאלה לא לעניין. זה פגיעה במלך, אני מבקש, טוב. הוא בוכה, צועק, אני הצלתי את המלך, לא שומעים שום דבר. המלך אמר, מכינים את מקום התליה. ואז מגיע ממש יום לאחר מכן, מתארגנים הכל, זהו, שפטו אותו למיטה, הוא התחצף למלך. ואז ממש ברגעים שלפני, ממש ברגעים האחרונים, מודיעים, זהו, הולכים להרוג את זה וזה וזה, כך וכך. ובשנייה האחרונה לפני שהוא קיבלו את ההוראה, קיבל התליין את ההוראה לעשות את המעשה, צועק לו המלך, עזוב, תעצור. מה אתה רוצה? צריך לעשות מה שצריך לעשות, למה לעצור? תעצור. ואז המלך נעמד לפני כולם ואמר לו אותו כפרי, תגיד לי, מה הרגשת עכשיו בדקות האחרונות? אמר לו, מה זה מה הרגשתי? שאני הולך למות וזהו, מה זה? הרגשתי הרגשה נוראה. אמר לו המלך, אתה שאלת איך הרגשתי, רציתי פשוט להביא אותך להרגיש מה שאני הרגשתי. אני הרגשתי אותו דבר, בדיוק אותו דבר. אמר רב חיים שמואלביץ, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בדיני עבד עברי, בציווי ראשון של בן אדם לחברו, בשביל ללמד אותנו תמיד לזכור שגם אנחנו היינו עבדים. ואם אדם מבין שאנחנו עבדים במצרים, זה חלק זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא בנה אותנו כעם. ירדנו למצרים, היינו שם עבדים, ויצאנו לחירות, מתן תורה, ואחרי זה ארץ ישראל. בשביל שנדע תמיד, אדם שיודע שהוא פעם היה עבד, הראש שלו וההסתכלות שלו, אלה שנולדים עם כפית זהב, כל החיים שלהם שונים. הם חושבים, כן, הכל מגיע לי. כשאדם יודע שהוא בא ממקום נמוך יותר, והוא הצליח לבד לעלות בסייעתא דשמיא, אז כל הדברים נראים אחרת. לכן הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, התחיל את פרשת משפטים מיד לאחר מתן תורה. כן, אתם קיבלתם תורה, אתם עבדי השם, אבל הייתם פעם עבדים במצרים, ולכן ההתייחסות שלכם לעבד עברי שבתוכיכם אמור להיות הרבה יותר ברגישות. וזה גם ביום יום, לכל אחד ואחד מכם, בן אדם לחברו הרגיל, צריך להיראות הרבה יותר ברגישות, בגלל שאתם הייתם פעם עבדים ויצאתם מעבדות לחירות. אז כדאי לנו קצת, איך אומרים? דע מאין באת, באנו ממקום של עבדות. אז גם היום, כל אחד לפי רום מעלתו, צריך להבין מה זה בן אדם לחברו, לכבד אחד את השני כמו שצריך. פרשה אקטואלית, ערב שבת, פרשת משפטים, ואנחנו עוסקים בפרשת משפטים, שיש הרבה משפטים. האמת היא שבעיקר בן אדם לחברו, כמו שעסקתי קודם ודיברנו, שבן אדם לחברו מגיע אחרי, מיד אחרי מתן תורה, והאמונה והסיפור הגדול של מתן תורה, צריך ישר להתעסק עם בן אדם לחברו, ולא להפריד את הדברים ולחשוב שאם אני כביכול איזשהו איש קדוש שעוסק בבן אדם למקום, אז חס וחלילה בן אדם לחברו צריך להיות מוזנח. אז מה שכן, אבל הייתי רוצה לעסוק, בפרשת משפטים יש את הפסוק הידוע, אחרי רבים להטות. אנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב, בעיקר עוסק בבתי דינים, בית הדין שיש הכרעה עומדת לפניו, אז אם שניים מכריעים כך ואחד נגד, הולכים אחרי הרוב, בכל העולם ככה, כמובן שהדברים מתבססים על הפסוק, אחרי רבים להטות. פעם שאלו את החתם סופר, שאלה מעניינת, אמרו לו, אם אחרי רבים להטות, הרי רוב העולם הוא לא מאמין, אז למה העם היהודי לא הולך אחרי הרוב? אחרי רוב העולם, אחרי רבים להטות. אם אתם כיהודים אומרים כך, אז אתם צריכים לבדוק מה רוב העולם עושה, ואומר, ומאמין, ותלכו אחריו, הוא הרי איננו מאמין. האמת היא שאפשר לשאול את השאלה הזאת גם על שומרי המצוות, שבתוך העם היהודי, שהוא מיעוט קטן. אז גם כן, אם הולכים אחרי הרוב, בתוך העם היהודי בעצמו, רק מיעוט שומר תורה מצוות, אז למה המיעוט ששומר תורה מצוות, ששומרת את אחרי רבים להטות, לא הולך אחרי הרוב, ואולי מפסיק מעט לשמור מצוות? אבל התשובה היא ממש פשוטה, אבל פשוטה מאוד, וכדאי אבל לחדד לעצמנו, לחדד טוב טוב לעצמנו את הדברים, אפילו שהדברים פשוטים. והתשובה היא, מתי יש דיון, או יותר נכון, מתי אנחנו הולכים אחרי רבים, כשיש שאלה. ואז יש דיון, האם ללכת ימינה שמאלה, האם לעשות כך או כך. אז בודקים, מה הרבים עושים, ואחרי רבים להטות. מגיע שאלה לבית הדין. חלק מהדיינים אומרים כך, חלק כך. מסתכלים, מה הרוב אומר? אחרי רבים להטות. אבל אם אין שאלה, אז לא בודקים אפילו אחד מול כל העולם כולו. אדם שבטוח בדבר מסוים, הוא לא שואל, אז מה פתאום שיבדוק מה הרוב עושה? לא הולכים אחרי הרוב כשאין שאלה. זה בדיוק כמו שפעם, הגאון רבי יהודה עדס, ראש ישיבת כל יעקב, שליטה, הוא אמר פעם אחד הכנסים הגדולים, שהאיכות מנצחת את הכמות, מה הכוונה? הוא אמר, אז מישהו ייכנס לגן חיות, לספארי, ילך לאפריקה ויראה שם אלפי סוגי חיות, ואף אחד לא לומד תורה. נו, אז הנה, הרוב, יש פה עשרות, אם לא על מאות אלפים של בעלי חיים, שלא עושים כלום, לא רק לא לומדים תורה, לא לומדים כלום. נו, אז אולי אני אלך אחריהם וגם לא ילמד. אלא מה? איכות מנצחת כמות. זאת אומרת, האיכות הכוונה אותו אדם יחיד מול אלפי אלפי בעלי חיים. הוא יודע מה הוא צריך לעשות. בסדר, אפשר להתווכח. זה חלק מהוויכוח של היהדות עצמה בתוכה והיהדות ושאר הדתות. אבל ודאי שאפשר להגיד שהבעלי חיים, בגלל שהם רוב בעולם, הם יעשו איזשהו, יש איזושהי משמעות לבעלי החיים מול בני האדם. כי איכות היא חשובה. ולא רק שאיכות חשובה, כשיש שאלה אתה בודק מי יותר, מי פחות. אבל אם אין שאלה, אז אתה בכלל לא בודק. הבעל שם מיכלשטאט, מי שמכיר היום באירופה, זה אחד מהקברים במיכלשטאט, זה בערך שעה מפרנקפורט. שרואים שם ניסים ונפלאות, ממש דברים עצומים ונפלאים ונוראים בכאב ראש לבעל שם מיכלשטאט. אבל בעל שם מיכלשטאט פעם, כשהוא היה צעיר, ככה מספרים, כשהוא היה צעיר, כבר היה פיקח ורחם, ובעירה שהוא היה גר בה, החליטו יום אחד, בוא נראה, אנחנו נעשה לו איזשהו תרגיל, בוא נראה אם הוא פיקח וחכם. ואז הזמינו אותו יום אחד לבית, למושל של אותו עיירה, הזמינו אותו לשם, ואמרו לו, אתה מוזמן בשעה אחת. והמושל של אותו עירה היה בעירייה של הכפר, של העירה, הוא ישב בחדר מספר 102, לצורך הדיון, לצורך העניין, ואז כל העוזרים של המושל אמרו, אנחנו נעבוד עליו, מה הכוונה? ברגע שהוא ייכנס, הוא יבדוק איפה נמצא החדר של המושל, ואנחנו נעשה איפה שהוא צריך לעשות ימינה, נעשה לו שמאלה, נעמוד, נגיד לו, כן, החדר שאתה צריך הוא שמאלה. נבלבל אותו, פשוט בכל מקום, בכל צומת, בתוך הבניין, שהוא היה בניין קצת מסובך. בתוך הבניין, כל מקום, בכל צומת יעמוד בן אדם, ותמיד יגיד לו את המקום ההפוך, את הצד השני, ובוא נראה אם הוא יצליח להגיע לבית המושל, לחדר של המושל. אבל השם נכנס למתחם, בלי להתבלבל, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, לא התייחס למה שאמרו לו, מגיע לבית, לחדר של המושל. ואז, שאל את המושל, יותר נכון, המושל שאל אותו, שקיבל אותו בשמחה, בכבוד. ואז המושל שואל אותו, איך באמת הגעת? הרי החדר שלי לא קל להגיע אליו. אם לא קל להגיע אליו, אתה היית צריך אולי לשאול בדרך. וכל מי שבדרך היית אמור לשאול, בכוונה, סתם, רצינו לראות מה חוכמתך. היית צריך לקבל אינפורמציה בשביל לא להגיע לכאן, איך הגעת כל כך מהר גם? אמר לו, אמר בעל שם לאותו מושל, תשמע, כשאני נכנסתי למתחם, ראיתי שכל ה... זה היה ערב שעת ערב, כל החדרים הפנימיים, זאת אומרת המשרדים שיש להם חלון לחצר הפנימית, ששם אני מבין שהמשרד שלך, כי הבנתי שהמשרד שלך הוא במקום פנימי, כולם יש בהם חושך, רק בחדר שלך היה אור. אז הבנתי מיד שזה החדר. עכשיו, ברגע הראשון שבאתי למישהו אחד שהוא סימן לי הפוך, הבנתי מיד שאני לא צריך לשאול אותו בכלל. אני יודע איפה נמצא החדר שלך, למה שאני אשאל בכלל? וגם אם מישהו יגיד לי הפוך, למה שאני אשמע לו? זאת אומרת, וזהו, זה מה שדיברנו עכשיו בשם החתם סופר. אחרי רבים להטות, אנחנו הולכים אחרי העולם, אחרי הרבים. והרבים, א', גם הרבים בעצמם זה סתם... נקודה חשובה להבין שרוב הרבים לא החליטו לעשות משהו מסוים, אלא רוב הרבים בעולם, רוב מוחלט של הרבים האלה שעושים מה שהם עושים, הם נסחפים, הם לא באמת החליטו, הם דנו בדבר והחליטו. אבל בוא נגיד שהם דנו והחליטו, בוא נגיד, על אף ששוב אני אומר, זה רחוק מאוד מאוד מספרית, רוב אנשי העולם קמים בבוקר, עושים מה שהם נולדו וככה גדלו, אף אחד לא באמת חושב אם צודק הדרך שלו, לא צודק. זה לא קשור גם בתוך היהודים עצמם דרך, ובכלל, בכל העולם כולו, זה כל ריכוזי אנשי העולם, אנשים לא באמת חשבו האם המהלך שלהם, האם המהלך החיים שלהם נכון, הם פשוט קמים, עושים מה שצריך וזהו, וחיים, ושורדים. אבל גם אם הם היו כן עושים מחשבה כזאת, יושבים עם אחד ודנים עם עצמם ומחליטים, אני, הכוונה, העולם היהודי לא היה צריך להתייחס לזה ברצינות מסיבה אחת, כי רק כשיש שאלה ודיון, אז אתה צריך להתחיל להתייחס ולשמוע מי המיעוט, מה המיעוט אומר ומה הרוב אומר, וללכת אחרי הרוב. אבל אם אין דיון, אם הדברים ברורים, אין ספק שאני לא שואל אף אחד, וודאי לא הולך אחרי הרוב. עכשיו, אני לא אומר שליהדות אין דיונים ושאלות, הכל חד, אבל יש בסיס. ועל הבסיס הזה, בסיס שלנו כעם, בסיס האמוני שלנו, ארץ ישראל, באמת אם מישהו חושב, ובצדק, דרך אגב, לדעתו, שבאמת אין כלום בעולם, אין אלוקים ואין שום דבר, אז לעם ישראל אין שום קיום ושום דבר, וארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, שום דבר. אבל אם הבסיס שלנו הוא ברור, בכל אופן, זה דרך אגב, רוב העולם כן חושב כך, אם אנחנו כבר כן מסתכלים, רוב העולם מאמין באלוקים קודם כל. רוב העולם. איך בדיוק, מה מומה, זה גם שאלה בדיוק, אבל ורוב העולם גם מאמין בתנך. כמסמך בסיס, ובתנך כתוב שעם ישראל זה, מגיע לו יותר את ישראל, אז אם כבר רוצים ללכת אחרי רוב, אז באמת יש רוב בעולם שחושב כך. עליו ששוב אני אומר, אין לנו צורך ברוב הזה, אבל יש רוב בעולם כך, שמי שבאמת מאוד בלחץ, את הבסיס של העם היהודי כבסיס, בוודאי שיש רוב בעולם שכך חושב. פרשה אקטואלית, ערב שבת, פרשת משפטים, ואנחנו עוסקים במשפטים, בעיקר במשפטים שבאדם לחברו, ככה פרשה כמעט מלאה בהלכות בין אדם לחברו, מיד אחרי מתן תורה, מיד אחרי הניסים והאור הגדול שראינו במתן תורה, ושהתחברנו לבין אדם למקום, התורה מיד מתעסקת ועוסקת איתנו ביחד בבין אדם לחברו. והמצווה הראשונה, שעסקנו בה גם בחלק הראשון של התוכנית, זאת מצוות עבד עברי. ומה קרה שם בעבד עברי? מה הסיפור? עבד אדם יהודי, שגנב, וצריך למכור את עצמו, ביד שאין לו כסף לשלם, ועל ידי המחירה שהוא נמכר לעבד, תשלום העבד הולך לתשלום הגניבה. ויש סיפור מאוד מאוד מעניין, וקצת, הייתי אומר אפילו קצת מוזר. אחרי שש שנים, זה צורת העבדות, שש שנים, הוא העבד שלנו, נמצא בבית האדון, ואם הוא רוצה להישאר יותר משש שנים, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה. יש סיפור מעניין. אתה רוצה להישאר עוד אצל האדון, אתה צריך לרצוע, צריך לעשות לך איזה חור קטן באוזן, למה? צריך לומר, אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלכה והייתה עבד, ועכשיו היא רוצה להיות בהמשך עבד, להמשיך את העבדות, צריכים לרצוע את האוזן. יש כאלה שרואים שרוצים את האוזן, שאומרים, אוזן זו ששמע על הר סיני, לא תגנובו וגנבה. אבל צריך לנסות להבין, מה זה הרציעה, מה זה איזשהו עונש? לוקחים אוזן ועושים שם חור קטן? אוזן זו ששמע, מה איזשהו קליפ, איזשהו נקודה באוזן, כמו עגיל, להראות לנו סימן באוזן שהאוזן הזו שמעה ועכשיו לא. זה שאלה ראשונה, מה זה כל הסיפור הזה של הרציעה באוזן? דבר שני, למה כל עבירה שאדם עושה, אדם שלא מכבד אבא ואמא, ניקח אותו לדלת, ונרצה את האוזן, ונגיד לו, אוזן זו ששמע על הר סיני, אוזן זו ששמע על הר סיני, כבד את אביך ואת אמך, ולא מכבדת, דינה להירצה. מה פתאום רק בסיפור של עבד עברי ושל הגניבה, שם אחרי שש שנים, למה לא גם בתחילת התהליך של העבדות, אחרי שש שנים כשהוא רוצה להישאר להיות עבד, אז רוצים לו את האוזן, או שאומרים לו על העבדות בהר סיני, או על לא תגנוב. למה זה לא קורה בכל עבירה ועבירה בתורה, או בכל מצווה שאדם צריך לעשות ולא עושה? את התשובה שמעתי לפני שנים רבות מהרב, מהגאון רבי חיים יעקב גולדוויכט, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת קרן ביבנה. כשאני הייתי בחור בישיבה, אני הייתי שומע ממנו שיחות מוסר ומאמרים נפלאים ועמוקים. ובשיעור שלו על פרשת משפטים, יכול שהדברים הודפסו לאחר מכן, אני שמעתי את הדברים מפיהם ולא מפי כתבם, והוא אמר דבר נפלא ביותר. הוא אמר לנו שאדם, כל אדם באשר הוא, כשהוא עובר עבירה, עושה דבר לא טוב, דבר שלילי, יש לו דבר קל מאוד, אפשרות קלה לתקן את עצמו. אם הוא ילך לשמוע דברי מוסר, לשמוע דברי חוכמה מהחבר, מהשכן, מהרב שלו, מהידיד שלו, מהבוס שלו, לא משנה. או ממי שהוא עשה לו רע, הוא יעיר לו, תשמע, עשית לי כך וכך, זה לא בסדר, בגלל שזה הכרת הטוב, לא משנה מה. הוא יכול לשמוע ולתקן את הדרכים שלו. לכן כל אדם נורמלי, רגיל, שאיננו עבד, אם חס וחלילה הוא עושה דבר לא טוב, עבירה, אז אנחנו נעיר לו. ואותו אדם שנעיר לו, הוא יוכל לתקן את דרכיו, נעיר לו כמובן בעין. הוא יוכל לתקן את דרכיו, ישנה את דרכיו. שינוי כזה שזה יכול בעתיד להביא למצב שהוא לא יעבור את העבירה, הוא לא יעשה את הדבר הרע שהוא עשה. עבד לעומת זאת, הבעיה העיקרית שלו, או יותר נכון, הבעיה העיקרית שלו, זה בשמיעה. מה הכוונה זה בשמיעה? עבד, במשך השש שנים שהוא נמצא אצל האדון, הוא הרי גנב. הוא עשה דבר לא טוב. יכול להיות שהוא עושה תוך כדי עוד דברים לא טובים. אבל תמיד יכול להגיד, כשהסתיים שש השנים שקיבלתי עכשיו עונש בעד שאני לא שילמתי, אני אסדר את דרכיי, אחלקל את צעדיי לטובה כמובן. הוא שומע דברי מוסר, שומע דברי חוכמה, איך לעשות את הדברים הכי טוב שיש. והוא אומר, בעוד 3.5 שנים, בעוד 2 שנים, אני בעזרת השם ישנה את דרכיי. מה קורה שהוא מגיע לקראת סוף שש השנים, והוא אומר, לא, אני רוצה להישאר עבד. מה פגום אצלו בפנימיות? השמיעה שלו. מהתו ועלה, הוא לא יכול לשמוע כבר. אם הוא עושה דבר רע, אז הוא לא יכול לשמוע ולהפנים את הדברים. כי אם הוא ישמע, צריך לעשות ככה, צריך לקום מוקדם, צריך לקום מאוחר, צריך לעשות ככה. הוא עבד. עבד לא יכול לעשות עם הדבר, עם החיים שלו מה שהוא רוצה. אז כשהוא חייב, מכרנו אותו, ברגע המחירה, קרה סיטואציה, הוא בגנה ואין כסף, אז מוכרים אותו. אבל ברגע שהוא החליט, לקראת סוף שש השנים, שהוא רוצה להמשיך הלאה, אז האוזן שלך פגומה. עבדי, הם, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בהר סיני, ולא עבדים לעבדים. אתם עכשיו מנתקים את עצמכם במידת מה? אתה, אותו עבד, מנתק את עצמך, השמיעה שלך מהרגע פגומה. ולכן רוצים לו את האוזן. זה גם שייך ללא תגנובו. בסוף שש השנים אנחנו רוצים ואומרים, אתה שמעת לא תגנובו. ועד היום היית אולי יכול להתארגן בעצמך איך להשתנות, לשמוע ועוד לשמוע, ולארגן את החיים שלך ולחלקל אותם בצורה כזאת שלא תגיע למה שעשית. אבל אתה רוצה להמשיך הלאה בסיפור. אתה רוצה להיות עבד, טוב לך. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. וכמו שהתורה אומרת, ורצה אדונה וזנו במרצע ועבדו לעולם. אתה צריך לקבל את הרציעה, ולכן בכל העבירות שבתורה, בכל הדברים השלילים שאדם עושה, אנחנו לא לוקחים את האוזן שלו ורוצים, כי האוזן שלו היא שלמה. שלמה עד כדי כך שהוא יכול לשמוע, להפנים את הדברים ולבצע. כמו שכמדומני דיברנו כמה וכמה פעמים, שביהדות המילה שמיעה, זה לא סתם איזושהי מילה. בלשון הקודש, כל מילה יש לה משמעות עצומה. ואם ניקח את המילה שמיעה, שהשורש שלה זה שין מם עין, ונעשה מן הראשי תיבות מאוד פשוטים, ראשי תיבות פשוט, שמע זה ראשי תיבות, השין זה שמיעה, מם זה משמעות, והעין זה עשייה. זאת אומרת שמי שלא שומע, בשביל להבין את המשמעות ולעשות לאחר מכן, אז הוא לא שמע. איך אומרים, נכנס באוזן אחת ויוצא באוזן שנייה, הוא אפילו לא נכנס לאוזן. מי ששומע לא בשביל ליישם, לא בשביל להבין וליישם, הוא לא שמע. זה לא נקרא לשמוע. ולכן, העבד שלנו היום, בסוף שש השנים שהוא אמר, אני רוצה להמשיך להיות עבד. השמיעה שלו כרגע פגומה, כי הוא רוצה להמשיך להיות עבד, וכל מכאן ועלה, כל הערה שהוא יקבל ממישהו, תמיד תמיד הוא לא יוכל להבין את המשמעות, אולי הוא יוכל, אבל לבצע ולעשות העשייה שנמצא בשמה, בעין של השמה, הוא לא יוכל לעשות. כי הוא לא בתחת, תחת הניהול של עצמו, הוא עבד וחייב לאדון שלו. אז זה מה שלמדנו, כשורש ובסיס לבן אדם לחברו, קודם כל נשמע, נדע לשמוע, ולהבין ולהפנים ולעשות. כי אם לא, חס וחלילה בהרבה תחומים, אנחנו נצטרך את העונש של רציעה באוזן, אוזן זו ששמע והאוזן הזו חס וחלילה פגומה. אז כדאי לנו פשוט להטות אוזן ולשמוע. לפני שנסיים, נודה לטכנאים העיקרים, לישי פופובסקי, למנדי אור, לכולכם המשך האזנה רבה ומועילה. שבת שלום ומבורך.